שלום לכולם, אנחנו ממשיכים ברצף עם יאללה to the cloud native, ואיתנו שוב צחי, מה עניינים צחי?
אהלן אריאל, מה נשמע?
בסדר גמור, הפעם לא ניתן לך להציג את עצמך, לא סתם, נגיע לזה אחר כך, וכרגיל הצוות המנצח של יאללה to the cloud native, אבי, מה מצב אבי?
אהלן, קורה.
בסדר גמור, ואורן, התעוררת יותר מהבוקר הקשה בלונדון?
ערני, ערני בלונדון.
מעולה.
כבר אין לו שמש.
השמש על זזה. אז צחי, באמת אם מישהו רק יצטרף לפרק הזה, עשינו איתך פרק קודם, אז אני אשמח ככה בקצרה שתציג את עצמך.
אז אני צחי דואק, Specialist Solutions Architect Containers ב-AWS. בפרק הקודם בעצם דיברנו על מה זה אומר לנהל קוברנטיס קלאסטר, ההבדלים בין managed ל-self-managed clusters, איזה כלים יש, אם אני רוצה לנהל את זה ב-self-managed, אז בעצם יש לי קופס, אם אנחנו מדברים על cloud providers, במקרה שלנו, EKS בעצם נותן את כל האבסטרקציה ואת כל הניהול של הקלאסטר עצמו. היום אנחנו נתמקד בעצם בחלק השני, שאני אשתף את המסך שלי עכשיו, שהבטחתי לכם בעצם, שנדבר עליו, שהוא הדאטה פליין. הדאטה פליין זה בעצם אוסף של אינסטנסים, וורקרים, נודים, מיניונים, כל אחד שיבחר לעצמו את השם החביב עליו, שמחוברים לקלאסטר, ובעצם מחכים לקבל עבודה, מחכים לקבל בעצם את הפודים, את הקונטיינרים שארוזים בפודים, שירוצו עליהם. הנודים, מה שהם מריצים, כל נוד הוא ישות אינדיבידואלית בפני עצמו, או עצמה, ומכיל שני רכיבים מרכזיים, הקובלט, שהוא בעצם מי שאחראי לקבל את הפקודות מה-API, איזה פודים להריץ, והוא צריך לדאוג שכל הפודים האלה ימשיכו לרוץ, גם אחרי ריסטרטים, גם אחרי כל מיני פיילורים שיש בנוד עצמו, מצד שני הוא גם מדווח מטריקות ודאטה חזרה ל-API, על מנת להגיד כמה ריסורסים פנויים יש לי, כמה פודים רצים עליי, האם אני הגעתי למקסימום, האם יש לי איזה בעיות של דיסק, ממורי וכולי. הרכיב השני הוא בעצם ה-Q proxy, והוא בעצם מייצר את כל החיווד של הנטוורק, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי כרגע, אבל הוא מייצר את כל החיווד של הנטוורק בין ה-Service Communication בתוך הקוברנטיס קלאסטר עצמו, והוא גם דואג ברמת הנוד שכל ה... IP table rules, כל ה-configuration, כל ה-network configuration בעצם יהיה in place לפי הפודים שנכנסים לנוד ויוצאים מהנוד בצורה מאוד מאוד דינמית. אז כשאני בעצם מייצר את הקלאסטר, הדבר הראשון שאני צריך לעשות הוא בעצם לייצר את אותו נוד, אבל נוד אחד זה משהו סטטי, לא סקייל, אין לי יכולת באמת לעבוד עם נוד אחד, אני רוצה להטמיע איזשהו מנגנון של ניהול. כשאני מדבר על קופס בעצם, אני, בואו בכוונה נמשיך עם האנלוגיה הזאת של קופס EKS, בשביל מנג' מול סלף מנג', אז כשאני בעצם מנהל את זה בקופס, אז יש לי מה שנקרא instance groups, אתם רואים, עשיתי פה קופס get IG, IG זה קיצור של instance group, ואני יכול לראות פה בעצם את הקבוצות, של שרתים בעצם שמרכיבים את הקלאסטר, יש לי קבוצות למאסטרים, כמו שדיברנו בפרק הקודם, ויש לי גם קבוצות לנודים, במקרה הזה יש לי קבוצה per availability zone. אני יכול לדאוג לבצע אוטוסקיילינג של הקבוצות האלה, אני יכול להחליט איזה network configuration, user data, כל מיני דברים שאני רוצה, האם באיזה סאבנטים הם יקומו, הם יקומו בפאבליק, הם יקומו בפרייבט, בשביל כל מיני סרוויסים שאני רוצה להריץ, אבל אני בעצם צריך לנהל את הקונפיגורציה הזאת של מה שנקרא instance group, אם אני אקח למשל בכל הקוברנטיס מינוס או ימל, אני יכול לראות את הקונפיגורציה הבסיסית בעצם של הנוד הזה, יש לו מקס סייז של אחד, מינס סייז של אחד, כמובן זה דמו, ובאיזה סאבנטים הוא יכול לרוץ, ומה המשין טייפ והאימג' במקרה הזה. כשאני רוצה להתקן, אני צריך להתקן את הנוד גרופ, ואז להתחיל איזה תהליך של רולינג אפדייט. מהצד השני, כשאני מדבר על שירות מנוהל, אז בחלק הכי בסיסי יש לי עדיין את אותו היכולת לייצר מה שנקרא, ב-EKS זה נקרא נוד גרופ למשל, ואני יכול לייצר self-managed נוד גרופ. self-managed נוד גרופ בסופו של דבר, מה שהם יצרו לי מאחורה, זה אוסף של, זה אוטו-סקיילינג גרופ, עם המין סייז, מקס סייז, בדיוק כמו שמוגדר לנו כאן, המשין אימג' וכולי, ואני עדיין צריך לדאוג לקונפיגורציה של הנוד גרופ הזה. השלב היותר מתקדם, מה שנקרא לזה, מבחינת ניהול של דאטה פליין, הוא בעצם ניהול של הדאטה פליין דרך ה-API של הקלאוד פרוביידר עצמו. וזה בדיוק איפה שנכנס במקרה שלנו, Manage Node Groups נכנס לעניין. Manage Node Groups הוא בעצם הצהרה דקלרטיבית מול ה-API של EKS, שבו אני אומר איזה נודים אני רוצה שיהיה לי, מאיזה instance type אני רוצה שהם יבחרו, האם אני רוצה שיהיה SSH או לא, מה volume size, desired capacity וכולי, ובעצם מה שקורה, ה-Cloud Provider או ה-EKS, או ה-Service עצמו, יודע לתרגם את המניפסט הזה, את הספק הזה, לבעצם Auto-Scaling Group, אבל הוא לא רק מייצר את זה, הוא גם מנהל את כל ה-Life Cycle של הנודים עצמם, זאת אומרת, מה קורה במידה ויש לי AMI Update של Patch, אני עדיין בגרסה 1.18, אבל יש עכשיו איזה Security Patch שצריך להכיל אותו, יש AMI חדש, אני רוצה להכיל את הדבר הזה, יש לי את האפשרות לבצע את כל הדבר הזה בצורה של rolling update, דרך API service אחד מהקלאוד פרוביידר, לעומת המצב של self-manage, של self-manage node group, שאני צריך באמת לייצר את כל האוטומציה ואת כל התהליך deployment של, של הרכיבים האלה. דברים נוספים שיכולים להיות באמת מעניינים בהקשר של שירות מנוהל, הוא בעצם היכולת לבוא ולנצל כל מיני cloud specific features או capabilities של ה-cloud provider. במקרה הזה אתם יכולים לראות כאן דוגמה של שתי קבוצות, אתם יכולים להבין מהשם מה המשמעות שלהם, אחת קבוצה של spot instances והקבוצה השנייה היא קבוצה של on demand. בספוט אינסטנסס אני רוצה לבחור מפולים מסוימים, כי אני באמת רוצה להגיע למצב של best price ובest availability, לעומת קבוצה של on demand, שבו אני יכול להעדיף אינסטנס טייפ אחרים, ספציפיים אחרים שנותנים מענה לאפליקציה שלי, ומה שקורה כאן הוא שאני בעצם, אם אני, כל מי שמכיר ספוט אינסטנסס ואיך זה מתנהל, יש את הנושא של ספוט אינטראפשן שצריך לתפוס אותו, והוא מגיע שתי דקות לפני שהאינסטנס בעצם נלקח ממני, כל המנגנון של ספוט אינסטנס, זה הרבה עבודה והרבה אוטומציה. כשאני משתמש בשירות בעצם מנואל, של דאטה פליין מנואל, אני בעצם נותן לה, מעביר עוד מהאחריות שלי לקלאוד פרוביידר, ובעצם כל הנושא של האינטראפשן, של הבחירה של האינסטנס, של הקונפיגורציה של כל ה, בעצם ספוט מרקט וכולי, בעצם מקונפג בצורה אוטומטית, בעצם הקפסיטי טייפ של הספוט, כל הדברים האלה מקונפגים בצורה אוטומטית, על ידי, שוב, best practices ובעצם battle tested מול מאות אלפי או עשרות אלפי קלאסטרים ולקוחות.
אני אשאל רגע, סליחה, צריך, אני לא אשאל אותך, כדי לא לסבך אותך, אני אשאל את אבי רגע, אבי, יש חיסרון, כי אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו בכוונה גם מדברים על, דיברנו בפרק קודם על האפשרויות, וצריך פה בעצם מציין הרבה מאוד דברים שתכלס חוסכים לנו זמן, מונים לנו אולי בעיות מסוימות, אני מסתכל רגע, כי צחקנו קצת בהכנה, זה בתור DBA שקצת התעסק עם MySQL, אמרתי, אוף, אם מישהו היה פותר לי מלא דברים כאלה, אולי היה כדאי לי לעשות את זה. אז איך אתה רואה את זה, אבי?
אני באמת חושב שאין לנו מספיק זמן היום לטפל בדברים שמישהו אחר יכול לטפל לנו בהם. וכל מקום שאני יכול לעשות משהו שהוא managed, עוד לא הגענו לפארגייט, אבל גם בגוגל השיקו את האוטופיילוט ל-GKE, שזה, אתה בכלל לא מנהל שרתים, אתה פשוט אומר לו, תעשה לי פודים ועושה לך פודים. אין לך שום יתרון בלנהל שרתים. זה הנקודת מוצא. זה לא משנה אם אתה תותח בלינוקס, אם אתה מוסמך, רדת, לא משנה מה, אין לך שום יתרון בחברה שאתה עובד בה, בנהל שרתים. אם יש מישהו אחר שיכול לעשות את העבודה הזאת עבורך, קח את הפתרון של המנג' שאתה פשוט ינקה לך שעות עבודה, יפנה לך את הלוח זמנים להתעסק בדברים שאתה כן טוב בהם.
אז אני אקח את זה רגע, סליחה, מזווית אחרת. בוא, אורן, אני יודע שאתה עובד עם הרבה מאוד לקוחות גדולים, אנטרפרייז, או שעדיין אין להם מספיק את ה את הידע, את האישור, רגולציה ולא משנה מה, או אולי בכלל רצון שלהם זה לא כרגע ללכת לאדם, כי הם עדיין לא מוכנים, בסדר? לא עשו את השלבים המקדימים. איך אתה מסתכל על זה? כאילו, אוקיי, איך באים ומתעסקים עם כל הדברים האלה לפני שמרימים קלאסטרים, לפני שמרימים קוברנטיס?
אז יש כל מיני טכנולוגיות שיעזרו לך בעצם להרים קוברנטיס בצורה אוטומטית, ולנהל גם את כל נושא הריסורס מנג'מנט של קוברנטיס לאורך זמן. זאת אומרת, את כל ה-life cycle management של הקלאסטר. הפרויקט עצמו של קוברנטיס הוא אחד מה-special interest group של קוברנטיס, אחד מהקבוצות בתוך הפרויקט, שאחראי ל-life cycle management, הציג לפני שנה בערך, או חלק מהפרויקט, טכנולוגיה שנקראת קלאסטר API. קלאסטר API, מה שהיא עושה, היא משתמשת בכוח של קוברנטיס כדי לנהל קוברנטיס. עכשיו אנחנו נכנסים קצת ל-inception mode, קוברנטיס עצמו מנהל אובייקטים, האובייקטים האלה מנוהלים על ידי קונטרולר, הקונטרולר דואג שהאובייקט ירוץ לפי מה שאתה מצעיר, נכון? אז למה לא להצעיר על אובייקט שהוא הקלאסטר עצמו? ואז מה שקוברנטיס עושה, הוא מקים קלאסטר, ואם הקלאסטר לא תקין, אז קוברנטיס עושה את מה שהוא יודע, הוא יחזיר אותך למצב שבו, למצב ההצהרתי, הוא יחזיר אותך למצב תקין. ואם אתה רוצה אוטוסקייל על פי אינדיקטורים של מטריקות שיוצאות מהקוברנטיס קלאסטר, אז הוא יודע את כל המטריקות האלה, אז הוא יעשה לך אוטו-סקייל או סקייל דאון. אז זה מקל על לנהל workload on-premise. עכשיו, אני חייב להגיד משהו. אני כאילו, רוב החיים שלי, רוב הקריירה שלי, הייתי לקוח. והייתי לקוח בארגונים פיננסיים. אני מבין את הצד השני, אני מבין גם את אלה שלא הולכים לענן כל כך מהר, בטח לא born to the cloud, יש להם כבר יחידות IT של 3,000 איש שלא הולכות לשום מקום, יש להם השקעה של 60 או 50 שנה שלא הולכות לשום מקום, והם כנראה יצטרכו להשתמש במודל ההיברידי הזה שבו, אתה יודע, fit for purpose, יש משהו שהם הלכו בו לענן, יש משהו שהם יישארו באונפרם. אני לא מדבר בכלל על security, defense industry, דברים אחרים שהם לא הלכו לעולם למשהו שהוא לא 100% קונטרול שלהם. הם, עוד פעם, fit for purpose, נכון? יכול להיות שיש דברים שהם הלכו, יש דברים שלא. אז הפתרונות האלה שאנחנו מדברים עליהם, שנמצאים בענן, רובם ככולם, עם כל הפונקציונליות, קיימת גם לאון-פרמיס. אתה תצטרך ללמוד ידע חדש, אתה תצטרך ללמוד טכנולוגיה חדשה, אבל הם נמצאים גם באון-פרמיס, כי יש לקוחות באון-פרמיס שישארו בחלק לפחות מהוורקלוד שם.
כן.
אוקיי.
כן.
איך באמת היתרונות של קוברנטיס, שאנחנו רואים שאפשר גם וגם ולשחק, אז סבבה, סליחה שככה התחלתי, אבל היה לי חשוב.
לא, ברור, לגמרי, לגמרי מורן, וגם אנחנו רואים את זה, גם לקוחות אנטרפרייז, אותם עם ה-3,000 איש בצוות, אנשים בצוות IT, נשים ואנשים בצוות IT, שבאמת מנהלים את זה, הם בעצם היום עושים החלטה יותר מושכלת של מה אני יכול בעצם לנצל את ה-current investment שכבר יש לי, מה אני יכול לקחת באמת ולנצל בקלאוד, באמת להוריד מעצמי, ולנצל גם פיצ'רים חדשים או יכולות חדשות שבעצם אני לא תמיד מומחה בהם, כמו שאמרנו. אם אני אלך צעד אחד קדימה באמת, ואבי כבר הזכיר את זה מקודם, אז אחרי שדיברנו על שאני מנהל את השרתים, למצב שבו אני נותן ל-API מסוים לנהל עבורי את השרתים ואת כל ה-life cycle שלהם, יש את המוד השלישי או שלישי במקרה הזה, שאצלנו ב-EKS ב-EKS וב-ECS זה נקרא Fargate, AWS Fargate. AWS Fargate בעצם מה שהוא עושה, הוא יוצר מכונה, הוא בעצם מחכה לפודים, במקרה של EKS, שיווצרו בקלאסטר, ברגע שהוא מזהה פוד שאמור להיות לרוץ על פארגייט, הוא מייצר מכונה שהיא one-to-one match לפוד הזה. היא מתאימה לו מבחינת הספק, מבחינת הריסורסים, מבחינת מה availability zone שהוא בחר, וברגע שהפוד הזה בעצם, ברגע שהשרת ה-EC2 instance, כי בסוף זה הכל EC2 אצלנו מאחורה, הולך ונרשם לקלאסטר, הפוד הזה הוא allocated אליו, והעבודה מתחילה. יתרונות של הדבר הזה, ברמה הכי בסיסית, אנחנו לוקחים את זה בנושא של security isolation, בגלל שיש one-to-one mapping בין pod לבין instance, אנחנו מוודאים ברמת ה-VM שאין באמת שיתוף של שני פודים על אותו מכונה, מה שגורם בעצם ללקוחות להריץ multi-tenant application על גבי Kubernetes cluster עם AWS Fargate. בנוסף, יש את כל הנושא של ה-auto-scaling, דיברנו על קלאסטר אוטוסקיילר, שאני צריך להתקין ולקפק את המינימום ומקסימום סייד, הסקייל הוא בילט אין, בגלל שזה ריאקטיב סיסטם שמגיבה לפודים שעולים בתוך הקלאסטר, הסקייל הוא בילט אין. אני רוצה, זה השיתוף מסך האחרון שאני אעשה היום, אני מבטיח.
רק, אבל... רק שנייה משפט על זה, אני חושב שעוד יתרון מאוד מאוד משמעותי במה שאמרת, זה סקייל טו זירו. זאת אומרת, זה משהו שאנשים לא, לא כל כך מבינים לעומת אלטרנטיבות, אבל היכולת שלך להרים just in time compute, כשאתה צריך אותו ולחזור לאפס, לא סקייל ממשהו, לא מינימום ומקסימום, אלא כלום, ויש כשצריך, זה יתרון שמאוד קשה להשיג אותו בפלטפורמות אחרות שהן לא ענן.
לגמרי, לגמרי, וזה באמת use cases מאוד מעניינים של... data management, כל הנושא של data pipelines, שזה לא אפליקציה, היא לא long living, long running application, היא באמת איזשהו משהו שצריך לרוץ כתגובה לאיבנט או כתגובה לטיים מסוים, וכל שאר הזמן אין לי צורך בדבר הזה, ובאמת אני יכול לבצע scale to zero. אז הדוגמה...
אם אני יכול לשלב בין שני העולמות, אורן הרי בא מעולמות של enterprise ו-on-prem, וצחי מעולמות של אמזון, תחשבו על מצב שבו יש לי capacity של data center מסוים, ועכשיו יש לי קמפיין, יש לי Black Friday, יש לי אירוע מהותי, אני לא יכול להגדיל את הדאטה סנטר, זה לא מהיום להיום. אני יכול לבנות מנגנון של spillover, כלומר, ברגע שאני מגיע ל-90% מהcapacity בדאטה סנטר, את שאר הבקשות, יתר הבקשות שאני מקבל, אני מעביר בעצם אל הענן, פארגט זה דוגמה נהדרת, ואתה יכול לעשות scaling, מ-0 ל-100 בשניות, וכשנגמר האיבנט, אתה חוזר חזרה ל-0, וירד לך העלות המהותית של התשלום של הקומפיוט. אז זה גם use case שהמון חברות עושות אותו, שגם עוזר להם עלויות.
אנחנו צריכים לעשות פרק, אריאל, אני שם לנו side note, על event-driven compute, ו-function as a service, וכל העולם הזה, כי זה באמת משהו ששווה לדבר עליו.
מעולה. רשמתי.
לגמרי. אז באמת הדבר האחרון שרציתי להראות, כאילו רק לסבר את העין, מה שנקרא, מבחינת הקונפיגורציה, אם כאן הייתי צריך לבוא ולהכריז על instance types, והאם הם spot, והמינימום ומקסימום size, ו-desired capacity, ו-volume, וכל הדברים האלה, אם אני מתרגם את זה למה שנקרא Fargate profile בקלאסטר, יש לי כאן Fargate profile שאומר שכל מה שמגיע מ-namespace של serverless ילך ל-AWS Fargate, אנחנו לא אכנס למה המנגנון, אבל זה עובד עם mutating webhook וסקיידולר של Fargate מאחורי הקלעים, אבל זה כל הקונפיגורציה שאני צריך לעשות, ובעצם כל פוד שירוץ בתוך ה-namespace serverless, הסקיידולר של Fargate יאזין, יבין שהוא צריך להרים שרת Fargate, ואז בעצם יהיה את המאץ' ביניהם, והדבר האחרון הוא בעצם שאני יכול, אחד הדברים החשובים, אני יכול ליהנות מכל העולמות. זאת אומרת, אני יכול להחליט שאני צריך manage node groups עבור סט של אפליקציות או קונפיגורציה מסוימת, Fargate בקונפיגורציה אחרת, ובעצם אני, ככל שאני עולה רמה או ככל שיש לי פחות דרישות ספציפיות, אני מוריד מעצמי מורכבות של ניהול.
מעולה. בסדר גמור. אז אני חושב שהיה פרק מאוד מעניין, ואנחנו ככה ננסה לנצל אותך עוד קצת, צחי, בפרקים הבאים, נתכנן את זה, באמת היה תענוג גם לעבוד איתך, ובצורה
קצת מסתדרת.
אז תודה רבה לך, תודה לאורן שקם מוקדם בשבילנו, תודה לאבי, ותודה לכל מי שצופה ורואה אותנו, אנחנו מקשיבים לכם, תעקבו אחרינו, תפיצו אותנו, ונודה לכם. להתראות לכולם.
תודה רבה, חברים.
ביי ביי.
ביי, אחלה יום.